שעובר על דניאל, האיש, בעצם הילד, הנער, שנתלש בעל כורחו מביתו, ממשפחתו. דניאל הוא ממשפחת המלוכה, כפי שאנחנו מבינים פה, יחד עם עוד שלושה חברים, והם בעצם מבטאים, כפי שאמרנו בסוף השיעור, משהו ייחודי ממה שהתנ"ך מספר לנו, וזה מה שנוגע למסירות נפש הנדרשת מן האנשים בגלות כתוצאה מגזרות שמד שונות שיוצרות מצב שבו העם צריך, במקרה זה לא העם, כי העם עדיין לא הגיע לפה, הוא ממש מגיע עוד לפני גלות יויכין, אפילו כפי שהזכרנו בפעם הקודמת, כמה שנים לפני גלות יויכין, שבע שנים, שש שבע שנים לפני גלות יויכין, והוא צריך להשתלב בעל כורחו בחברה נוכרית, וראינו כבר את הצורך להתמודד עם מאכלות אסורות. בשיעור הקודם ראינו שהוא משתתף בעל כורחו בתוכנית הכשרה שנועדה לתת לאגו של השלטון המרושע והמטורף, שכבר ראינו בפעם הקודמת שהוא באמת מטורף ביחס לכולם, גם ביחס לבני עמו, גם ביחס לממשל שלו, לשריו של נבוכדנצר מלך בבל, ושגעון הגדלות שלו ותחושת האלוהות שלו, ואין ספק שהצלחותיו הצבאיות וכיבוש המרחבים הגדולים האדירו והעצימו את הדברים שכנראה היו לו גם קודם לכן, והעובדה שהוא לוקח ילדים צעירים כדי להתגאות בכך שכל העולם כפוף לו ושכולם מיישרים קו עם אמונתו ועם תרבותו, והם בעצם משתתפים בקורס שנמשך, כפי שראינו בפעם הקודמת, שלוש שנים, שבסופו, ונראה גם במהלכו, נבחנים המשתתפים בו, ואלה שיצטיינו בו יהפכו להיות חלק מן הממשל של נבוכדנצר, שהדבר הזה הוא דו-סיטרי. גם מצד אחד הוא מפגין בכך את שליטתו הבלתי מוגבלת על כלל האנושות וכלל החברה העולמית, מאידך יש פה גם רצון להשתמש בכישורים המבורכים של כל אלה המיוחדים שנלקטו ממדינות שונות, מבתי מלוכה שונים, ואם באמת הם מצטיינים ומשתלבים, אז הוא בלי ספק יוכל ממאגר המוחות והכישורים הללו להפיק תועלת גם לשלטונו. וראינו שהם נכנסו למסלול הזה, ואותו אחראי שמופקד על מזונם של האנשים הללו מתבקש על ידי ארבעת בני ארץ יהודה לא לאכול את המאכלים הללו, כפי שראינו בפסוק ח', וישם דניאל על ליבו אשר לא, פרק א' בדניאל פסוק ח', וישם דניאל על ליבו אשר לא התגעל בפדבג המלך וביין משתב, ויבקש משר הסריסים אשר לא התגעל. היינו מבקש להימנע מלאכול מאכלות אסורים, יין נסך, מזון שבושל, אולי גם טרף, אינני יודע בדיוק מה היה הרכב התפריט. בכל אופן, הוא לא רוצה להתרגל לכך. האיש הממונה ואמר שר הסריסים בפסוק י', לשם הגענו בפעם הקודמת, אמר שר הסריסים לדניאל, ירא אני את אדוני המלך אשר מינה את מאכלכם ואת משתכם, אשר למה יראה את פניכם זועפים מן הילדים אשר כגילכם, וכי יבתם את ראשי למלך. אין פה אתה שומע שני דברים. קודם כל, את העובדה שיש כאן מישהו שאחראי על תפריט מזון, כנראה משובח עלי בתפיסתם של בית המלכות, ואין ספק שמזון משובח הוא חלק מתהליך העיצוב, ההכשרה, גם הפיזי, הגופני, של אותם אלה שנלקחו אל המסלול הזה. יש פה גם משהו לגבי תחושותיהם של אנשים, יש להם תפקידים חשובים בבית המלוכה, הם מפחדים שאיזושהי פשלה שתתגלה, שאולי תלויה בתחום אחריותם, והם כבר יודעים שהעונש שלהם הוא שראשם יוסר מעליהם. יש פה בהחלט איזשהו ביטוי שמבטא את האימה שכבר דיברנו עליה, ועוד תראו אותה בממדים הרבה יותר חריפים והרבה יותר קשים בהמשך. ויאמר דניאל אל המלצר אשר מינה שר הסריסים על דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. ובכן, שוב דניאל הוא המוביל ברביעייה הזו, והוא מציע למלצר, שעל הביטוי הזה כבר הזכרנו בפעם הקודמת, ביטוי ששגור על פינו היום, מקורו כאן, נסנה את עבדיך ימים עשרה. ובכן, אנחנו בהחלט מבינים אותך, אנחנו לא רוצים שתיפגע בגללנו, בואו נעשה איזה הסכם, לא נלך על זה באופן גורף, 10 ימים ננסה, נראה איך התפתחו הדברים, ויתנו לנו מן הזרועים ונוכלה ומים ונשתה. כן, בואו ננסה 10 ימים, אנחנו לא נאכל את התפריט שמוגש על ידי כולם, לכולם אנחנו נאכל, נקרא לזה היום אכילה צמחונית. בדרך הזאת אנחנו ניפטר מן הבעיה שמעיקה עלינו, ובואו נראה. ויראו לפניך מראינו ומראי ילדים האוכלים את פת בג המלך. היינו נעשה השוואה בתום 10 ימים, נשווה את אותנו לאחרים שאוכלים את המסלול שהמלך ובית המלוכה כופה עלינו, וכאשר תראה עשה עם עבדך. כן, כן. מישהו שיהיה אחראי לאכילה שלהם, אני לא בטוח שזה, אבל הבית הגדול, כי נבוכדנצר נתן הנחיות כלליות, יש מישהו שמופקד שם על הביצוע, ויש שם מישהו שהוא האיש שאמון לדאוג לכך שהם יאכלו את התפריט הרגיל. בכל מקרה, מה שמשתמע מפה, שהם יסכימו, וישמע להם לדבר הזה, וינסם ימים עשרה. כן, באמת זה מעשה חכם, שאתה צריך לשכנע אנשים ללכת על מסלול לא שגרתי, תמיד ללכת על זה באופן גורף זה מבהיל, מרתיע. אבל אם אתה מראש מחליט על הליכה מוגבלת במסלול הזה, אז יש לך סיכוי יותר טוב לשווק את הרעיון, ושהוא יתקבל על דעתם של האנשים שאמורים להסכים לשנות את כללי המשחק. ואכן הם ניסו, הגיעו למסקנה, 10 ימים, בוא ננסה לראות אם יחול איזה שינוי, ואם יחול שינוי זה לא שינוי שיהיה דרסטי די כדי לגרום להם לנזק, לממונים על הרביעה הזאת. מאידך, אם זה יהיה בסדר, אז נתקדם הלאה בעוד תקופה, נראה. כי הכוונה היא באמת לא לגרום למישהו למות בגלל זה שאנחנו עקרונות דתיים, נקרא לזה כך. ומקצת ימים 10 נראה מראם טוב ובריאי בשר מן כל הילדים האוכלים את פת בג המלך. כן? המסלול הזה, ועוד לפני שהם, לא רק שמצבם לא היה פחות טוב, הם נראו אפילו במסלול יותר טוב, והם נראים יותר טוב שהמזון שהם אכלו היה טוב יותר, והביא אותם לתוצאות גופניות טובות יותר מאשר החבר'ה האחרים. אבל היה מלצר, נושא את פת בגב ויהן משתיהם, ונותן להם זר עוני. לכן הוא באמת עשה את עסקת חייו, כי הוא יכול היה לאכול את ארוחה של 4 החבר'ה האלה, בתמורה הוא היה צריך לדאוג להם לאוכל אלטרנטיבי שכנראה בעיניו נחשב פחות איכותי ופחות ראוי, ואז הוא גם סייע להם וגם יצא נזכר ברווח מעשי, כי את האוכל הזה כמובן לא זרקו, והם יכלו, הוא יכול היה לעשות איזשהו עסקת חבילה שגם הייתה כדאית לו. והילדים האלה 4 נתן להם האלוהים מדע והשכל בכל ספר וחוכמה, ודניאל הבין בכל חזון וחלומות. ובכן, אנחנו שומעים שמלבד הנושא של המזון והמציאות הגופנית, הם גם זכו לסייעתא דשמיא בתחום הלימודי. תמיד כשאני קורא את הפסוקים האלה אני נזכר בתופעה שדרך אגב גם היא מלווה אותנו לאורך ההיסטוריה הגלותית, לאורך כל ההיסטוריה, שהרי היהודים בגלל שהם אמונים על ושינתם לבניך, ואצלהם כחלק מהותי נושא לימוד הילדים, לימוד קרוא וכתוב, לימוד בסיסי של תורה ומצוות, זה דבר בסיסי שהתבצע כדבר מובן מאליו, כהוראת קבע מאז ומעולם. התרבות הזאת של הלמידה כבר מקטנות לאורך כל ההיסטוריה גרמה לכך שהיהודים תמיד היו, זאת אומרת, אל תשכחו שהיו תקופות רבות עד ימי הביניים שבכלל לא היה מסגרת לימודית מסודרת במדינות ובעמים, ובאמת רוב האנשים היו עמי ארצות, גם באומות העולם אני מדבר, פשוט לא למדו, הם היו רק היו בודדים שהיה להם איזו שכבה מצומצמת של אנשים ידענים, משכילים, תאבי דת, אבל המוני העם היו אמרצים מוחלטים, לא היו ידעו קרוא וכתוב, היו בורים ועמי ארצות. התופעה הזאת הייתה מנוגדת לחלוטין למסורת שהייתה קיימת בעם ישראל מאז ומעולם. המסורת הזאת של ושיננתם לבניך, המסורת הזאת של קריאה וכתיבה, המסורת הזאת של יכולת לקרוא וללמוד כחלק ממצווה דתית של ושיננתם לבניך, יצרה פער תרבותי איכותי ממדרגה ראשונה. המסורת הזאת של לימוד, של קריאה, של שינון, של למידה מגיל צעיר, כל אחד באשר הוא, יצרה מציאות שהקפיצה את היכולות של היהודים בכל המקומות ולאורך כל ההיסטוריה, בכל הגלויות, עשרת מונים. זה שאנחנו מוצאים עד היום את ההצטיינות, יש משהו בהוויה של עם ישראל. אני אומר לכם את זה גם במובן שנוגע למשהו מאוד פשוט. תיכנסו לבתים של כל מיני עמים. לבתים. לא תמצאו ברוב העמים וברוב האנשים ספרים. לא תמצאו. גם אם יש... התופעה הזאת של ארון ספרים, של ספרים, שתופסים מקום כחלק מן ה... הייתי אומר, במרכאות הריהוט של הבית. זה דבר שלא קיים. תראה, אני לא הייתי בחול, לא מסתובב בחול, אבל אני הבנתי שגם חבר'ה שמסתובבים בחול, הם מסתובבים ויש להם שכנים גויים וכו', אצל הגויים אין תופעה הזאת של ספרים. לא, ודאי לא ברמה ובהיקף כפי שיש בבית היהודי. אני מכיר את זה בארץ מהערבים. אתה נכנס לבתים של ערבים, בתים יפהפיים. בתים יפהפיים. בתים באמת גדולים, מרווחים. אין ספר, אין דבר, אין ספרים, אין דבר כזה. רבותיי, התובנה הזאת של לגדול עם ספרים, לחיות עם ספרים, הארגז הזה פה שהפך להיות שם דבר ככה, כן, שמכיל בתוכו תקליטורים של אוצר, אוצר הספרים העצום שלנו. אין, מה זה?
ספריות.
וספריות אדירות וכו'. רבותיי, אין ספק, יש אצל הנוצרים ספריות, איפה? במזרים. אבל מי למד שם? הנזירים. הם, המוני העם באו לתפילה לכנסייה, בכלל לא ראו את הספרים הללו. הם היו עמי ארצות. את כל הידע, את כל היכולת לקרוא וכתוב וכו'. התופעה הזאת היא תופעה שבאמת קשורה למשהו, להוויה, למנטליות של האומה הזאת. לדבר הזה יש השליחות מרחיקות לכת שתמים אנחנו לא מודעים להם, כולל אנשים שהם רחוקים מתורה ומצוות היום, אבל זה כבר שמשהו שנכנס, הייתי אומר, להוויה הגנטית של האומה הזאת. של...
לגנטיקה או שזה חינוך?
תראה, יש, זה הולך ביחד. זה חינוך שכשהוא הופך להיות טבע שני שלך, בטח שזה אחרי דור, שתיים, שלושה, עוד לא. אבל כשזה כבר מתגלגל בעם...
כמו הדנה של הפילוסוף הכוזרי, שיש את הקושי שלא אין סיכוי להיות חכם כמו הפילוסוף.
זה נכון במידה מסוימת. תראה, העובדות מדברות. תראה, אם הקושי הזה לאט לאט יסגל לעצמו הרגילים של למידה וכו', וזה יהפוך להיות מסורת, אז גם לא יהיה. זה לא משהו שיש לו איזה בג באישיות. לא, אין להם יותר תאי מוח. עובדה שגם זה משהו שקשור תראה, זה גם יהיה של כושר. אדם שעושה כל הזמן כושר פיזי, הוא רץ כל היום, עושה מכשירים וזה, באופן טבעי הגוף שלו יתפתח אחרת מאשר אדם. עכשיו, ברגע שהוא יתפתח ככה, כן? אז, וגם הבן שלו יעשה ככה, אז המשפחה הזאת יהפכו להיות אנשים עם כושר טוב, עם מבנה גוף מסוים. ולאט לאט הדבר הזה ישפיע גם בגנטיקה של הלידה. שהצאצאים שלהם יהיו, הרי יש התאמה עקרונית בין הורים לילדים מבחינת מבנה גוף, מבחינת כל מיני תופעות, כולל מחלות, שנוצר מישהו שנושא גן של מחלה, אז הוא מגלגל אותו הלאה גם לדורות הבאים, אם זה משהו תורשתי. זאת אומרת, יש דברים כאלה, יש גם, יש גם, זה גם ידוע, שיש גנטיקה רוחנית גם כן, שיש עברה של מידות, של תכונות, של אווירה, של מוטיבציות, יש, יש דברים כאלה. אז באיזשהו מקום, הדבר הזה, אני פשוט מציין את זה, כי אמרתי לכם שהתופעה הזאת של דניאל וחבריו בהחל מלך הגויים, זה, זה משהו שמעמיד את עם ישראל בתוך בועה של גלות, ואני אומר פה, היתרון הזה שאנחנו שומעים עליו פה, הוא לא נקודתי מקרי, הוא מסמן פה איזו תופעה טוטלית שאנחנו מכירים אותה אחר כך לאורך כל ההיסטוריה. ושהם באמת הצטיינו, והם הצטיינו, תראו, זה לא סוד, שאחוז היהודים שמגיעים להשכלה גבוהה, ומגיעים בכל המדינות, והנושא של, הנושא של, של פרסי נובל, ופרס, וכל מיני דברים, זה, זה פשוט בלי פרופורציות למשקל הסגולי שלנו באנושות, זאת עובדה, אפשר להכחיש את זה, זו עובדה סטטיסטית. עכשיו, איך להסביר את זה? אני מציע הסבר. אף על פי כן. תראה כמה ביניהם יש יהודים בכל המקומות. ואחוז היהודים בעולם, ביחס לזה, אז היה פעם באמת איזה מכתב שהתפרסם, שכתב הסופר אלי ויזל, פעם לאומה ערבית, במהלך האינטיפאדה השנייה או הראשונה. הוא אומר, תראו רבותיי, אתם יצרתם מסורת של מלחמה, של שפיכות דמים. אנחנו שונאים את הדברים הללו, וזה לא בנפשנו. זה לא אומר שאם אנחנו נצטרך ללחם, לא נלחם יותר טוב מכולם גם. אבל המסורת שלנו והעשייה שלנו והרצון שלנו הוא להשקיע וליצור בתחום של למידה, של דעת. של... בואו תראו, כמה בעלי פרס נובל מהאומה הערבית שהיא מכילה מאות מיליונים. כן? כמה יצרו מתחילה ועד היום עם פרסי נובל. כן, משהו כזה, משהו... הוא עשה שם את החשבון, אני לא זוכר בדיוק את המספרים. כלום, אפס. כן, וחמישה זה לא, הוא לא צריך ליצור כלום. נעומת, בוא תראה כמה יהודים יש, שזה מבחינה מספרית, אני יודע, אחוז קטנטן לעומת מה שקוראים האומה הערבית, ותראה כמה פרסי נובל הוציא, והוא בדק את ההיסטוריה של פרסי נובל מתחילתם ועד היום, וזה, ויש הרבה. זאת אומרת, הדבר הזה הוא, והוא אומר לחבר'ה, תבינו שכשההוויה הלאומית שלכם מושקעת בחרב, מושקעת ברשע, אז אל תצפו שאתם תייצרו משהו אחר. מה זה? לא משנה, כזה, זה, זה דינמיקה כזאת. אתה רואה גם איך הם מתנהלים בינם לבין עצמם. בעיראק, בכל מיני מקומות. אתה רואה איך הם מתנהגים אחד את זה. בלבנון, בסוריה. מרחצי דמים נוראים. המושגים שלהם בדברים האלה הם, הם נוראים. וזה משהו שקשור לאופי לאומי, לא יעזור כלום. זה הולך. אז זה, זה נשמע אולי לא יפה, אבל זאת עובדה, אפשר להתכחש לה. זה לא, לא, לא נעים להגיד את זה בכל, אבל זאת עובדה. כן נעים, לא נעים. העובדות הן עובדות, יש עובדות לא נעימות בחיים, מה לעשות? בכל אופן, אני פשוט מציין את זה פה כנתון מעניין, כי גם הוא איזשהו סימפטום למציאות של עם ישראל בין הגויים. ויותר מזה, ההתמחות של דניאל בחזון וחלומות, שבתקופה העתיקה זה נחשב להתמחות מאוד נכבדה. כי באיזשהו מקום, חזון וחלומות היה באיזשהו מקום איזה יכולת לצפות את העתידות. תרצו שזה משהו מגי, תרצו זה משהו לוגי. כי הרבה פעמים אנשים חכמים שמנתחים טוב מציאות, לא משנה כרגע מציאות כלכלית או מציאות מדעית או מציאות פוליטית, כן? אז הם מסוגלים לשער על פי ניתוח מעמיק לאן הדברים זורמים, לאן הדברים מתפתחים. ואין ספק שאנשים שמתמחים בתחומים הללו, אז יש להם ביקוש לב, כי אנשים רוצים את שירותיהם. ועל כן, בדניאל שהבין את התחומים הללו, ולמקצת הימים אשר אמר המלך לאביהם, היינו מפעם לפעם, הוא בא ובוחן אותם, ושקוראים, היה מדבר איתם בלימוד, כן? היה בא לבדוק את העניינים, ויביאם שר הסריסים לפני נבוכדנצר. וידבר איתם המלך, ולא נמצא מכולם כדניאל, חנניה, מישאל ועזריה. הוא התרשם מאוד מהכישורים שלהם, מהיכולות שלהם, ויעמדו לפני המלך. וכל דבר חוכמת בינה אשר ביקש מהם המלך, וימצאם 10 ידות על כל החרטומים האשפים אשר בכל מערותו. ההצטיינות היתרה הזו באמת גרמה להם שהמלך רצה בהם וקירב אותם. ויהי דניאל עד שנת אחת לכורש המלך. ואת זה דיברתי לכם בפעם הקודמת, שזה כבר סוף הסיפור, זה כבר הקצה הארוך שלי, של עוד אני יודע 70 שנה, יותר 80 שנה קדימה. בכל מקרה זה עוד 70 שנה קדימה. כן? מה? כן, אבל אז התחילו גם 70 שנה של בבל. זאת אומרת, שבבל התחילו 70 שנה, ואז בא האימפריה הפרסית. אז הוא היה בין 5, בין 6, בין 7, לא יודע מה, ועוד 70 שנה אחר כך הוא נהיה בין 77, או משהו כזה. בסדר? אז זה מה שיש לנו פה. בכל אופן זה עכשיו, עכשיו פה הוא הצטיין במהלך הקורס הכפוי הזה עליו, והוא, רבותיי, גם זה דבר מאוד לא פשוט. זה עוד כישרון שלצערנו אולצנו להסתגל אליו, זה היכולת להסתגל למצבים שונים. רדפו אותנו, אנסו אותנו בכל מיני מצבים שלא רצינו אותם. אם עם ישראל לא היה לומד להסתגל למצבי קיצון מטורפים ולהפיק מהם את המרב והמיטב, אז מזמן היינו קלים מן העולם. יש פה איזו הסתגלות גם למצבים מטורפים, לא צפויים, ולנסות לשרוד. יכולת ההישרדות, היכולת הזאת, אני אומר, יש פה צריך לראה בסייעתא דשמיא, זה בלי ספק. אבל יש גם משהו פסיכולוגי בתובנות, בהתנהלות, בתפקוד. יכולת ההסתגלות הזו היא גם כן חלק מסודות הקיום, וזה באמת דבר ש... כי פה באמת ילד כזה שנתלש מהבית, זורקים אותו למציאות כזאת, והוא במלחמת קיום על זהותו כל הזמן, יכול להגיע לדיכאון ולשבר עצום, ופשוט ליפול. והחוכמה היא פה לא ליפול. החוכמה היא להיות בסיטואציה המורכבת והמסובכת הזאת, ולנצל במרכאות את הטוב ואת המיטב שיש באותה הזדמנות, ולהתקדם הלאה, ולפרוח, וללמוד, ולהשכיל, ולהתקדם. אז זה גם כן איזה פילוסופיית חיים שכדאי לחשוב עליה ולזכור אותה. יש אנשים שמגיעים לצבא פתאום, מגיעים כל מיני מקומות, מאבדים את הראש, באמת יש תנאים לוחצים, יש מצבים לוחצים, ואחר כך בחיים, והצבא זה משהו מסוים, יש בחיים מצבים שבהם בצבא נשבע לך, אתה לא יכול להיות ביחידה מובחרת, אז תגיד טוב, תלך, תהיה ג'ובניק, אז תמצוא לך תנאים יותר טובים. יש מצבים בחיים שאתה לא יכול לברוח מהמציאות שנקלעת אליה, זה לא מציאות שאתה תוכנית כבקשתך, ונפלת לסיטואציות מורכבות שאתה לא יכול להגיד אוקיי אני משנה מסלול, כי נפל אליך תיק כזה או אחר. והיכולת ההסתגלות והיכולת ההתמודדות היא שאלת מפתח לא פשוטה בכל הדברים האלה. כן,
בסך הכל זה כנראה זה היה אחוז מאוד קטן שהצליחו להסתגל, כגדול עליהם שמבני יהודה לא יודעים כמה לא הצליחו. מה זה הייתה?
תראה, אני לא יודע כמה באו איתם מבני יהודה. פה כתוב ראי בהם מבני יהודה, זה לא אומר שבאו עוד הרבה והם היו ארבעה. יכול להיות שהרי המשפט הזה הוא המשך של פסוק ג' שמספר לנו להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה מן הפרטמים. וקטתם ידעו לפני המלך, ראי בהם מבני יהודה אלה ואלה. כאשר מתברר בתוך ההמשך שלא בהכרח שכולם היו רק רק מעם ישראל, היו יכול להיות גם אחרים באותה מידה. תראה, יכול להיות בהחלט שגם אחרים היו אחרת. אני אומר, תראה, לא כל היהודים בכל המקומות היו בפרונט. בהחלט היו גם כאלה שכשלו, היו גם כאלה שלא עמדו במצוקות האלה, אבל היה בכל אופן תמיד שכבה לא מבוטלת שהצליחה למרות המצבים הללו להגיע לטופ. אז אני מסכים שלא כל מי שיצא לגלות נהיה סופרמן, אבל באמת היו קבוצה איכותית שהצליחה למרות כל הדברים האלה לעבור את המסלול שדיברנו קודם ולהגיע אל הפסגה.
למשל במצרים, לא? זה הקור הייתו.
כן, נכון, יש 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 בקטע הזה גם אין ספק ש איך אומרים בצבא, מה שלא ממית מחשב. זה נכון, יש לך אתגרים ואתה צריך להסתער, ואין ספק שמי שחי חיים של שגרה אפורה ואין לו התמודדויות, אז הוא גם לא יגיע לאיזה דברים עוצמתיים. מה זה?
יש
שנתיים, איך כאילו לכאורה נבוכדנצר היה זה שהביא אותה? שנתיים אחרי הוא כבר מספיק גדול כדי...
אני לא חושב שזה שנתיים אחרי, הוא סומן, קודם, אני לא חושב ששנתיים אחרי הוא כבר היה לא שחזיר. אני, כמו שהוא גם הולך עם זה בסוף, היי דניאל עד שנת אחת לכל השמר, המלך.
טוב, זה... ברור, אני אומר בכללי שכבר תוך שנה אחת ככל הנראה כי זה...
תראה, בוא נגיד ככה, ההצטיינות והעובדה שהם בולטים בכישוריהם לעומת הילדים האחרים שבאו, זה דבר שניכר בו די מהר. זה יכול להיכר. זה לא אומר שהם הפכו להיות מה שהוא מתאר פה בסוף, מיד להיות על כל החרטומים וכו' וכו'. אבל בהחלט הם סומנו כבעלי פוטנציאל, ואני יודע, לקח אולי עוד 10 שנים עד שהם קיבלו את הקידום הגדול. כי הכתוב פה אומר שהסימנים הראשונים להצטיינות היתרה הייתה די מיידית, די בהתחלה. אבל בהחלט אני לא מתאר לעצמי שילד בן 7 או משהו כזה כבר שמו אותו להיות לאן שהוא הגיע. אבל בהמשך הוא אומר לך, תשמע, העסק הזה תהליך, ואני מספר לך, התהליך הזה התגלגל עד שנת אחת לכורש, שזה 70 שנה אחת. זאת אומרת, הוא זורק לך פה הפתיח הזה והאיתותים הללו בראשית הדרך הובילו אחר כך לתוצאות אלה ואלה, והם נמשכו עד זה וזה.
שאלה נוספת, השד אחת לכורש המלך, אז זה אומר שאנחנו יודעים מתי דניאל יכול נפטר
מכורש?
כי זה אומר שאני רואה שאחרי
כן, אני, תראה, על ידי אם הוא נפטר אז יכול להיות שאחר כך הוא כבר היה זקן וכבר לא היה לו כוח לזה וישמו אותו בבית הלורדים, לא יודע בדיוק מה היה. אז אני לא יודע, לא תמיד אדם, אצל משה רבנו כתוב שביום מותו לא נס לכו ולא קעתנו. רוב אנשים, כולל אנשים נכבדים וגדולים, בסוף ימיהם הם כבר נחלשים, וזה לא בדיוק העוצמות שהיו ברוב ימיהם. אז גם פה יכול להיות שדניאל בסוף ימיו, והוא כבר עד אחד לקורא שהוא היה במיטבו. ואחר כך יכול להיות שנפטר, אני לא אומר שלא. יכול להיות שהוא בשנים האחרונות נחלש, וכבר לא היה ברח להיות בתפקידים שהוא נסע, והוא ישב בביתו איקס זמן עד פטירתו. אני לא יודע.
ויהימה,
מה זה?
כתוב ויהי דניאל עד שנת אחת לכורש המלך, אז ויהימה,
אני חושב שקודם כל הוא היה, אני מבין שמה שכתוב פה שהוא עומד לפני המלך ושהוא היה נכבד מכולם, והוא היה כאיש מרכזי ובכיר בממשל עד אחת לכורש. זה גם עולה מתוך המשך של הספר, שהוא היה איש מרכזי, יועץ מרכזי, מה שמצטייר. בסדר? מורי ורבותיי, פרק ב'. פרק ב' מתחיל את הסיפור של הארמית, וכפי שכבר אמרתי לכם, אנחנו תכף אחרי הפסוק, אחרי כמה פסוקים פותחים פה, כן, שעוד עדיין כתובים בעברית, נעבור לארמית. זה בעצם האירוע שמתאר לנו את החלום של נבוכדנצר. החלום של נבוכדנצר ופתרונו, כפי שעוד נראה בהמשך, הוא בעצם מוטיב מרכזי בספר. כי הוא יקבל אחרי כן וריאציות נוספות, ותראו שבעצם זהו נושא מכונן בכל אירועי הספר בהמשך. ובשנת 2 למלכות נבוכדנצר, כן? חלם נבוכדנצר חלומות, ותתפעם רוחו. ושנתו נהייתה עליו, דיינו נהייתה קשה עליו, כיוון שהוא היה נסער. הביטוי ותתפעם, כפרה שיומד עליו ביחס לפרעו, שכתוב עליו שותתפעם רוחו. אותו בתתפעם רוחו, זה ביטוי יותר עוצמתי, כי כפי שאנחנו יודעים, אצל נבוכדנצר, הוא לא זכר אפילו את החלום. הוא זוכר רק חוויה מאוד מאוד סוערת, שהוא חווה במהלך החלום. כנראה שזה לא קרה רק פעם אחת, זה קרה כמה פעמים ולאורך זמן, והחלום הזה הוא הסעיר אותו מאוד, מצד שני הוא לא זכר אותו. לעומת פרעו, שכשהוא מתעורר, שוב גם הוא נסער כי החלום היה משהו מסעיר, כשהוא התעורר הוא זכר את החלום והוא ביקש מהיועצים שיתנו לו פתרון. פה כפי שתכף נראה, הוא אפילו את החלום לא זוכר. הוא לא זוכר, אבל כמו שקורה לנו מפעם לפעם, שהרבה פעמים יש משהו שאנחנו יודעים יש לו איזה זיכרון עמום, עמום על משהו שקרה ואנחנו שכחנו אותו. ואנחנו אומרים ומבקשים, אם רוצים להיזכר באירוע הזה, מבקשים מאנשים שהיו גם באירוע לזכור, להיזכר בדברים. ואז כשמישהו מתחיל לספר לך את הסיפור, אז הוא מציף לך אותו. אז אם הוא מספר לך משהו שזה לא, אז חבר'ה אומרים לא, זה לא הסיטואציה. אבל אם זה הסיפור, אז זה צף לך, כן, הנה, זה מצוין, זהו, זה החלום. זאת אומרת, זה משהו שצריך להסביר, כי הקושי הרבה פעמים, אתה לא זוכר, אז איך הוא יודע אחר כך שזה החלום? אז יש לפעמים דברים שהיו, אתה זוכר את עוצמתם, אתה לא זוכר את פרטיהם, שמישהו שם את האצבע על הדברים, יספר לך אותם, הוא מציף לך את ההתרחשות, ומעלה אותה, ואז אתה גם יכול לזהות אותה. שבת הזאת לפני יומיים, היה לנו כנס בירושלים של חבריי לכיתה ביסודי. עשינו כנס. סיימנו בני 14, אנחנו היום בני 60, ואנחנו אחרי כמה שנים מה שקוראים, אז היה לו כבר איזה מפגש לפני שנתיים, קצר יותר, של ערב אחד אחרי צהריים, ולפני 25 שנה בערך עשינו גם כן כנס כזה. החליטו החבר'ה לפני שנתיים לעשות מפגש ככה יותר של שבת ביחד. באופן טבעי בשבת כזאת כל מיני חבר'ה מעלים זיכרונות. יש דברים שחבר'ה זכרו, יש דברים שחלק זכרו, חלק לא זכרו. ואז התחיל דיון, כשמישהו התחיל לספר את הסיפור, אז דברים אתה פתאום, וואלה, כן, עכשיו פתאום נזכר במשהו עמום, הזכירו כל מיני דברים. זה פשוט דוגמה קלאסית לדברים האלה. פתאום אתה זוכר, אתה לא זוכר, אתה זוכר, והוא מספר עוד משהו, טק, זה עלה. ואז פתאום הוא וואלה נזכר. אז יש דברים כאלה. טוב, ותתפעם רוחו ושנתו נהייתה עליו. ויאמר המלך לקרוא לחרטומים ולאשפים ולמחשבים ולכסדים להגיד למלך חלומותיו. ויבואו ויעמדו לפני המלך. ויאמר להם המלך חלום חלמתי ותפעם רוחי לדעת את החלום. וידברו השרים הכסדים למלך ארמית, מלכה המלך לעולם יחיה, אמור את החלום לעבדיך ופשרו נודיעך או נחווה נסביר. ענה המלך ואמר לכסדים, הדבר ממני הלך, נעלם. ואם אתם לא תודיעוני את החלום ואת פשרו, כן, אני יערוג אתכם. כן, אני ארום לכם להיות דוממים. כן, תהפכו להיות דוממים. ובתיכם ירוסקו, או יוסמו לחורבן. בקיצור, הוא דורש מהם דרישה מטורפת. הדרישה המטורפת שהוא רוצה מהם זה שהם יספרו לו את החלום ואת פתרונו. כן? וכן? אז ידברו הכסדים אל הארמית, יחי המלך לעולם, וכו' וכו'. עונה המלך ואומר לכסדים, הדבר מוחלט לפניי. אני חוזר לפסוקי, אם לא תודיעוני את החלום ופתרונו, נתחים תעשו ובתיכם אשפה יושמו. ואם את החלום ופתרונות תגידו, בפסוק ו', מתנות ומסעת וכבוד רב תקבלו מלפניי, לכן את החלום ופתרונו אגידו לי. זאת אומרת, הוא דורש מהם באמת דרישה מטורפת. גם כשהוא יספרו את החלום, גם אם הוא יספר להם את החלום, לא בטוח שהם ידעו להציג אותו ולהסביר אותו, שזה גם עניין אתגר בפני עצמו. אבל פה הוא רוצה מהם שהם יציגו לא רק את הפתרון, שהוא גם כנראה לא פשוט, אלא הוא דורש שהם יגידו לו גם את החלום שהוא לא זוכר. הוא רק זוכר שאתה הייתה חוויה מסעירה. בכל אופן עונים לו בפסוק ז', אנו שירית ואומרים המלך יאמר לעבדיו את החלום את הפתרון נגיד. כן, אני רוצה כן, אנחנו מבקשים שתגיד לנו את החלום, איך לפתור. עונה המלך ואומר, באמת יודע אני כי עת אתם קונים. איך קונים? קונים, אתם משחקים על זמן. כי אתם בעצם מושכים זמן. כל אומת אשר ייתן כי מודע ברבים מימי הדבר. אשר אם לא תעודיוני את החלום, אחת ידעתכם. ודבר כוזה ונשחת התכוונתם לאמור לפניי, עד אשר תשתנה העת, לכן את החלום אמרו לי וידע כי את פתרונו תגידו לי. בקיצור, הוא אומר להם בעברית יותר פשוטה, שאתם בסך הכל רוצים לשחק על זמן, אתם רוצים להתחמק, הדרישה שלכם שאני אספר את החלום, זה איזה ניסיון למשוך אותי. יכול להיות שהוא גם נעלב, שהוא לא זוכר, וזורקים עליו חזרה את הכדור, והוא לא זוכר, וזה לא נעים לו. באיזשהו מקום, המציאות הזאת מביאה להתנגחות בין המלך לבין השרים שלו. והוא מזהיר אותם, כי אתם מנסים להתחמק, ודעו לכם שאתם תשלמו בחייכם. ענו הכזים בפסוק י' לפני המלך ואמרו, אין איש על היבשה בעולם אשר יוכל להגיד את דבר המלך יען, אשר כל מלך גדול ושליט דבר כזה לא שאל מת כל חרטום ישווה כזדי. והדבר אשר המלך שואל כבד, ואין ואחר אין אשר יגידנו לפני המלך, כי הם אלוהים אשר אין מונם עם בשר. זאת אומרת, אתה דורש מאיתנו לדעת דברים בלתי אפשריים. אתה מציג לפעמים מטרה על אנושית, רק האלוהים יכול לדעת מה חלמת. אולי אם נגיד מה חלמת, אולי נצליח לפתור לך. אבל שאנחנו ננחש מה חלמת ועוד נפתור לך את מה שאתה לא מספר לנו, זה דרישה על אנושית. בני אדם עלי אדמות לא מסוגלים לעשות כדבר הזה. האלוהים יכול, אבל אנחנו לא יכולים להכריח את האלוהים לספר לנו. כנגד זה, פסוק י' ב', זעף המלך וקצף מאוד, ואמר להעביד את כל חכמי בבל. תבינים, זה השתוללות טוטלית. פשוט, זה המציאות העריצה. זאת אומרת, מלך משחק את האלוהים, ואם הוא רוצה משהו, אז אין דבר שיעמוד נגד רצונו. ואם מישהו לא יבצע את רצונו, אז הוא יכול להרוג את כולם, גם את היועצים הכי קרובים שלו, גם את האנשים הכי חכמים שלו. ואנשים ימצאו חסרי אונים מול שלטון טוטליטרי אכזרי של מלך אריץ. והדת יצאה, דהיינו החוק ניתן, הפקודה ניתנה, והחכמים נהרגים. קיצור, הוא התחיל להרוג. למה? הם לא נענים לדרישתו. ועמדו דניאל וחבריו להרג, כי הם גם כן היו בגדול כבר במסלול ההכשרה של המלך, של היועצים של המלך. אז השיב דניאל עיצה וטעם להריוך שר הטבחים של המלך אשר יצא להרוג את חכמי בבל. הביטוי הזה, שר הטבחים, זה לא השף, הטבח הראשי. שר הטבחים זה השוחט הראשי, הטליין הראשי. היינו מי שאמון להוציא להורג את מי שהמלך מתכוון להרוג אותו. ודניאל פנה לאותו אריוך שממונה על ההוצאה להורג, ובא להרוג, עונה ואומר לאריוך השליט של המלך, על מה הדת עזה מלפני המלך. זאת אומרת, מה קרה? דניאל אפילו עוד לא ידע, הוא לא היה עדיין בצוות הקרוב שקיבל את ההנחתה. הוא רק שמע שהולכת להיות הריגה טוטלית. אומר, מה קרה? מה הקטע? אז הודיע אריוך את הדבר לדניאל. דניאל בא וביקש מן המלך כי זמן ייתן לו להגיד את פשר החלום למלך. תראו, הוא ביקש עוד איזה אורכה קצרה שהוא יגיד. אז דניאל הלך לביתו, ולחנניה, מישאל ועזריה חבריו את הדבר הודיע. ורחמים לבקש ולפני אלוהי השמיים על הרז הזה אשר לא יובדו דניאל וחבריו עם שאר חכמי בבל. כן, הם יכולים להתפלל. זה מזכיר לנו את סיפור מגילת אסתר, שהמלך אחשוורוש נתן לרשע המן להשתולל, הוציא גזר דין מוות טוטלי על כולה, שוב משהו שרירותי, לא עוול בכפה, וצריך להפר את הגזרה. בשביל זה הוא ביקש פסק זמן, והם התפללו וביקשו הקדוש ברוך הוא יענה להם. ואכן הם הולכים ומבקשים. אז נגלה הרז לדניאל בחזון הלילה. הקדוש ברוך הוא העביר לו ברוח הקודש את החלום. אז דניאל ברך את אלוהי השמיים. עונה דניאל ואומר, יהי שם האלוהים מבורך מן העולם ועד העולם אשר חוכמה וגבורה שלו הוא. והוא משנה את העיתים ואת הזמנים, מעביר מלכים ומקים מלכים, נותן החוכמה לחכמים והמדע ידי בינה. כפי שתראו תכף, הפתיח הזה כבר רומז משהו על החלום ופתרונו. הוא לא רק שיר שבח לקדוש ברוך הוא, זה איזושהי אמירה כוללת שמתארת את המציאות שהחלום מוביל אליה. הוא מגלה עמוקות ונסתרות, יודע מה בחושך והאור עמו שוכן. אם תראו את פסוק כ"ב במקור, הוא נהורה עמי שרה. לכן יש פה בכלל הרבה מאוד ביטויים שנלקחו לפייטנים, לפיוטים של ימים נוראים, כל מיני פיוטים נלקחו מדניאל, הרבה מאוד ביטויים. לך אלוהי אבותיי מודה ומשבח אני, אשר נתת לי את החוכמה ואת הגבורה, ואותה הודעתני את אשר ביקשתי ממך, אשר את דבר המלך הודעתני. כל אומת זה, אחרי שהוא קיבל את התשובה מהקדוש ברוך הוא והודה לקדוש ברוך הוא על כל זה, פסוק כ"ד, כל אומת זה בא דניאל אל אריוך אשר מינה המלך להביד את חכמי בבל, הלך וכן אמר לו, את חכמי בבל אל תעבד, הביאני, הביאני לפני המלך ואת הפתרון למלך אגיד. ובכן דניאל בהתערבותו עצר את מבצע השחיטה והריגה שהחל כבר. הוא אומר, רגע, תפסיק, אני יש לי פתרון, יש לי תשובה למלך. אז הביא אריוך בבהילות את דניאל לפני המלך וכן אמר לו, כי מצאתי איש מבני גלות יהודה אשר יודע למלך את הפתרון. עונה המלך ואומר לדניאל, אשר שמו בלשצר, ראינו כבר את השם הבבלי שלו, הישך יכול להודיעני את החלום אשר ראיתי ואת פתרונו. עונה דניאל לפני המלך ואומר, ארז אשר המלך שואל, אין חכמים, אשפים, חרטומים, גוזרים, יכולים להגיד למלך. אולם, יש אלוהים בשמיים, מגלה רזים, והוא הודיע למלך נבוכדנצר את אשר יהיה באחרית הימים. חלומך וחזונות ראשך על משקפך זהו. לכן כפתיח, הוא כבר אומר לו, מה שאמר יוסף לפרעה, בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה. לכן זה לא אני, אמנם מה שאני הולך להגיד לך זה מה שאתה מבקש, אבל זה לא חוכמתי וזה לא אני, זה הכל את השם. וזה מה שגם הוא אומר פה, הוא אומר לו, מעין את אשר האלוהים עושה הגיד לפרעה. דיינו הקדוש ברוך הוא באמצעות החלום שחלמת, אומר יוסף לפרעה, הוא בבית מספר לך את מה שעתיד לקרות בממלכה בהמשך, הוא משתף אותך כדי שתדע להיערך לקראת המציאות הזאת. מעין זה אומר פה דניאל לנבוכדנצר, שמה שעתיד לקרות וההיסטוריה שעומדת להתפתח, קודם כל רוצה לשתף אותך בתהליך הזה. אתה המלך, מחשבותיך על משכבך עלו, את אשר יהיה אחרי זאת ומגלה הרזים, דיינו הקדוש ברוך הוא הודיע את אשר יהיה. ואני לא בחוכמה אשר יש בי מכל החיים הרז הזה נגלה לי, כי אם על דברת אשר יודיעו את פתרון למלך ואת מחשבות לבבך תדע. כן, אני לא יודע, זה לא חוכמתי, כן, ואת כל הדברים האלה אני יודע מתוך מה שהשם גילה לי, מה שעובר עליך. אתה המלך, רואה היית. ופה מתחיל לספר לו את החלום שהוא שכח, שהוא לא זכר. וכשהוא מספר לו, תכף נראה, זה יזכיר לנבוכדנצר ויציף לו מחדש את הדברים שנשכחו לו, כפי שהסברתי לכם קודם. אתה המלך, רואה היית, והנה צלם אחד עצום, איזה פסל ענק. הצלם ההוא גדול, איזה פסל ענק, כמו שיש בכל מיני מדינות. ראיתם אולי במצרים יש כל מיני מבצרים ענקים, שראים שם את הפרעונים, איזה סדרי גודל עצומים. יש במזרח הרחוק כל מיני אילים שמתוארים באיזה מין חציבה אדירה בסלע, איזה דברים. הוא רואה איזה צלם ענק. וזיוו יתר, דהיינו מאיר, עומד לנגדך ומראה הוא נורא. הצלם ההוא, הפסל הענק הזה, ראשו זהב טוב, דהיינו החלק העליון עשוי מזהב איכותי, חזהו וזרועותיו של כסף, מאב וירחב של נחושת. דהיינו, ככל שיורדים מן הראש כלפי מטה בגופו של הפסל, איכות החומר שממנו נעשה החלק הזה הולך ויורד. סליחה להשוואה, זהב וכסף, זאת התרומה של קחו תיקחו מאיתם, זהב וכסף הוא נחושת. אותו דבר גם פה. זהב וכסף הוא נחושת. דרך אגב, זה נכון גם, סליחה, לגבי המשכן. מה שבקודש הקודשים עשוי מזהב. מה שבחצר עשוי מנחושת. מה שיש במעבר, למשל, האדנים של המשכן, של החלק התחתון של הזהב, זה כסף. החלק העליון של עמודי החצר, כן, עשוי מכסף. זאת אומרת, הכסף הוא המעבר מן הזהב אל הנחושת. גם פה אותו דבר. החלק העליון, הראש, חשוב יותר, הוא מזהב. החזה והזרועות של כסף, והחלק של המעיים והירחיים, חלק התחתון של הגוף, עשוי מנחושת. שוקף, היינו עוד יותר למטה, של ברזל, שזה פחות כבר מנחושת. ושוקף של ברזל, רגליו, מעין ברזל ומעין חרס. דהיינו, החלק התחתון של הרגל, כן? אז יש חלק שהם חרס וחלק מברזל. אז עד כאן רואים פה איזה פסל ענק בדמות אדם, כאשר החומרים מראשו כלפי מטה הם בסדר יורד. ככל שהחלק של הגוף של הפסל עליון יותר, החומרים איכותיים יותר. ככל שיורדים למטה, החומרים איכותיים פחות. רואה היית עד אשר נחצבה אבן, אשר לא בידיים. תהיינו, זה היה, הפסל הזה עמד נגדך בחלום, עד שלפתע פתאום הופיעה איזה אבן, שלא ראית מאיכן נופלת, והיא לא, זאת אומרת, אבן ענקית. תהיינו, לא איזה יד אנוש יכלה לחצוב אותה, והקטע את הצלם על רגליו, אשר מברזל וחרס, ודקע אותה. תהיינו, האבן הענקית הזאת שהופיעה משום מקום, הופיעה פתאום, נפלה בחלום על רגליו של הפסל הזה, וריסקה לו בעברית יותר קלה את הרגליים. תהיינו, הרערה את העמידה שלו, את העמידות שלו. אז נשחקו כאחד, הברזל, החרס, הנחושת, הכסף והזהב. תהיינו, כל החומרים רוסקו על ידי האבן הגדולה הזאת, והיו כמוץ מגרנות קיץ. היינו כמו המוץ בגורן בקיץ, שאפה ברוח לכל עבר, כך גם הפסל הזה הפך להיות כלום. מהעוצמה האדירה שתוארה בהתחלה, היציבות והעוצמה, הכל התרסק. ונשא אותם הרוח, וכל מקום לא נמצא להם. היינו התפזרו ולא נמצאו בשום מקום. והאבן אשר הקטה את הצלם, הייתה להר גדול, ומלאה את כל הארץ. דהיינו, הפסל על כל רבדיו נעלם, והאבן שהיה בכוח לרסק את הכל, מילאה את החלל שנותר במציאות, לאחר שהפסל, שמילא קודם את חלל המקום שבו הפסל היה, הפסל הזה התפרק והתפזר והתעופף לכל עבר, והאבן הגדולה הזאת היא, תפסה את כל הנפח של החלל שבו עמד הפסל. זה החלום, ואת פתרונו נאמר לפני המלך. כן, זה החלום. כפי שאמרתי לכם קודם, הפסל הזה יהיה לו וריאציות שונות בהמשך, והוא יהיה איזה מוטיב מרכזי לאורך כל הספר עד סופו. והחלום הזה יהיה אירוע מכונן של כל אירועי הספר בהמשך. אז עד כאן החלום, ועכשיו מתחיל הפתרון. אתה המלך, וזה החלום וזה את פתרונו נאמר לפני המלך. פסוק למד זין, אתה המלך, מלך המלכים, אשר אלוהי השמיים נתן לך מלכות, חוסן ותוקי ועיקר. במילים אחרות הוא אומר לו בברית קלה, למה אתה ראית את החלום הזה? כי זה נוגע למלכות שלך. אתה היום מלך מרכזי. אתה מלך המלכים, אתם רואים את הביטוי? מלך המלכים. כי הוא באמת ראש מעצמה. וכל השרים שלו הפכו להיות לאט לאט מלכי ארצות. כי בכל פעם שהוא יצא למסע כיבושים, כבש ארץ, לקח את אחד משריו, מינה אותו להיות מלך באותה ארץ, הדיח את המלך שנכבש, וכך ארץ ועוד ארץ ועוד ארץ, ובסופו של דבר, נבוכדנצר הפך להיות מלך המלכים. כי כל שריו הפכו להיות מלכים בארצות השונות. הוא ראש המעצמה הגדולה, וכל המלכים בארצות השונות כפופים לו, והוא מלך המלכים. הפרעה אומר לו, אתה אמנם נכבד מאוד, עם עוצמות בלתי רגילות, אבל כל אלה, אלוהי השמיים נתן לך מלכות, חוסן, תוקף ועיקר. וכל אשר גרים בני האדם, חיית השדה ועוף השמיים, נתן בידך, והשליטך בכולם. אתה הוא ראש הזהב. במילים אחרות, הוא מדמה פה את מלכותו של נבוכדנצר למלכות עוצמתית, וכולם כפופים לעוצמה של הפסל הענק הזה שמבטא את עוצמתו של נבוכדנצר. וכל החברה האנושית, כל המציאות, כל היקום, חיות, עופות, כולם, כמו עם האדם הראשון, כן? כל שעת התרב, צונב, אלפים, במות צדי, עוף השמיים, מודגי הים, כן? איך כתוב? פרו ורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה הרומסת על הארץ. כל היקום כולו נתון תחתיך. אתה הוא ראש הזהב, ואחריך תקום מלכות אחרת, דיינו, הוא מספר לו כבר שהמלכות שלו תתרסק. ותקום אחריך מלכות אחרת שפלה ממך, ומלכות שלישית אחרת שתבוא אחריה של נחושת, אשר תשלוט בכל הארץ. ומלכות רביעית, מפה בא המושג של ארבע מלכויות. ומלכות רביעית תהיה תקיפה כברזל, כמו שהברזל מדק ומחטא את הכל, וכברזל המרוצץ את כל אלה, תדק ותרוצץ. במילים אחרות, הוא הולך ומספר לו שהפסל הענק הזה מייצג את שלטון המעצמות בעולם. אתה עכשיו בראש העסק, אבל אחרי שאתה תיעלם, תבוא מלכות אחריך אחרת, ואחריה תבוא עוד אחת. הוא מדבר פה בסך הכל על ארבע מלכויות, שהם ישלטו ב... מה זה? הנה. יש לך אחד של זהב, אחד של כסף, אחד של נחושת ואחד של ברזל. כן? וכו' וכו'. אנחנו צריכים לעצור פה פשוט בגלל תפילת ערבית. נעצור פה, המשך יבוא בשבוע הבא. הגענו עד פרק ב' פסוק מ', ונראה את זה בהמשך. להתראות.